בוקר טוב לכולם. היום אני שולח שתי הקלטות. מדוע? בהקלטה השנייה אני אשלח משהו נוסף על ארבעת הבנים, אבל פתאום אני רואה שעוד שבוע פסח ולא הגענו לדברים העיקריים של ההגדה או להמשך של ההגדה, ולכן עכשיו אני נכנס לסוגיה חדשה וישלח הקלטה אחר כך שהיא תסיים את ארבעת הבנים, למרות שיש עדיין כמובן הרבה דברים שיש לדבר עליהם. אז נחזור למבנה ההגדה, למבט על ההגדה, וראינו שבעצם אנחנו חלקים את ההגדה לשני חלקים, עד והיא שעמדה ואחרי והיא שעמדה. עד והיא שעמדה זה לדבר על הסיפור, ומי והיא שעמדה זה לספר את הסיפור. עכשיו, בתוך הקטע הזה שלנו, של לפני והיא שעמדה, לדבר על הסיפור, יש שני משפטים חשובים מאוד. הם נזכרים שורשם במשנה והסתעפותם בגמרא. במשנה נאמר, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. וכאשר הייתי קטן, חשבתי שהכוונה היא שכאשר אתה מסביר את סיפור יציאת מצרים, עליך להתחיל במצב הקשה ולסיים ב-happy end, כמו שאומרים. אבל מסתבר שהאמוראים הבינו שהמשפט מתחיל בגנות ומסיים בשבח, הוא משפט שצריך להיאמר. כלומר, צריך להגיד משהו שבו אתה אומר משפט אחד שמתחיל בגנות ומסיים בשבח. זה קצת מזכיר את מה שאמרנו, שיש לנו כל מיני אגדות קטנות בתוך האגדה הגדולה, כמו הלחמניה, כזכור, למי שזוכר. ולכן באמת, באו החכמים בגמרא, שני גיבורי התלמוד, רב ושמואל, וכל אחד אמר, מתחיל בגנות ומסיים בשבח אחר. ואת שני המשפטים האלה אנחנו אומרים בחלק הראשון הזה של ההגדה. אין לפני את הגמרא, מי אמר בדיוק מה. אז אחד אמר, אחד מהם, רב שמואל, אחד אמר, עבדים היינו לפרעו במצרים ויוצאינו השם אלוקינו משם, ויד חזקה ובזרוע נטויה. ואחד אמר, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. ושימו לב, זה שני משפטים קצרים, כל אחד במשפט קצר, וכל אחד מהם נושא בתוכו את המתחיל בגנות ומסיים בשבח. מכאן הבנתי שהם הבינו שדברי המשנה, המתחיל בגנות ומסיים בשבח, זה לא תיאור על איך לספר את סיפור יציאת מצרים, אלא אתה צריך להגיד את המשפט הזה, שבו אתה מתחיל בגנות ומסיים בשבח, אותו משפט. אני מעריך שיש פרשנות אחרת להבנה בין היחס בין המשנה לתלמוד, אבל נסתפק בזה. מה ההבדל בין רב לשמואל? אז באמת, כל אחד ואחד שרואה את רב ושמואל, אומר, אחד מדבר על הפן החומרי, הפיזי, ואחד מדבר על הפן הרוחני. כן, ברור, עבדים היינו לפרעה במצרים, עבדות, חומר, מבנים, ויציאנו שם וכן משם, שיצאנו לחירות, ועשו בני ישראל מרמסי סוכותה אל החירות. ואילו, זה כאילו גנות השבח החומרי, ואילו גנות השבח הרוחניים, שמתחילה עובדי עבודה זרה עבודתנו, ועכשיו קרבנו למקום לעבודתו. אבל אני רוצה לסב את תשומת ליבנו למשהו אחר. מפני מה ההגדה שלנו לקחה גם וגם, גם את עבדים היינו, וגם את מתחילה עובדי עבודה זרה עבודתנו. טוב, זה לא שאלה כל כך קשה, כי אלו ואלו דברי אלוהים חיים. אבל למה גם וגם זה מאוד מדויק? ולמה התחילו בעבדים היינו, ואחרי זה עברו למתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו? ואיך זה נמצא פה? הם הרחיקו את שני המשפטים זה מזה, ומה קורה פה קצת בקטע הזה? לשם כך אני רוצה להצביע שההבדל הוא לא רק הבדל של חומרי ורוחני, אלא הבדל של הזמן ההיסטורי שמכווץ במשפט מתחיל בגנות ומסיים בשבח. עבדים היו פרעה במצרים, זה מרגע מסוים, ויוצאנו השם אלוקינו משם, זה רגע מסוים אחר, והתחום הוא צר. בתחילה עבודי עבודה זרה היו אבותינו, לוקח אותנו מאות שנים אחורה בהיסטוריה, ועכשיו קרבנו למקום לעבודתו, זה גם רגע שהוא לא יציאת מצרים, אלא הוא רגע אחר, אולי זה מתן תורה, ואולי אולי דברים אחרים, אבל זה לא יציאת מצרים, זה יותר מאוחר. יוצא שבעצם מתחילה עבודי עבודה זרה, לוקח אותנו לסיפור שהוא יותר ארוך מהסיפור המצומצם של עבדים היינו. מה ההבדל בין הסיפור המצומצם לסיפור המתרחב? כאן אנחנו נכנסים לסוד הגדול של סיפור יציאת מצרים. מיד אחרי מתחילה עובדי עבודה זרה, מביאים לנו את הפסוק של ברית בין הבתרים. כן, ברוך שומר הבטחתו לישראל, שקדוש ברוך הוא מחשב את הקץ לעשות, כמה שאמר לאברהם אבינו בין הבתרים, שנאמר ויאמר לאברהם, ידע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, עבדום ועינו אותם 400 שנה. הפסוק הזה, אפשר להגיד עליו שהוא טורף את כל קלפי החשיבה. אנחנו יודעים שהמושג של גלות, שאנחנו גדלנו עליו במסורת, בתפילות, הוא מפני חטאינו גלינו מארצנו. וזה היסוד של פרשת ויהם שמוע, ושל פסוקים רבים בתורה. אם אתם לא תחיו בארץ על פי הרצון של הקדוש ברוך הוא, אתם תובדו מן הארץ. ומפני חטאינו גלינו מארצנו. והנה, באירוע של ברית בין הבתרים, הקדוש ברוך הוא מספר לאברהם, גר יהיה זרעך בארץ עולהם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, אתה לא יכול לבוא ולהגיד כאן את המשפט הידוע, מפני חטאינו גלינו מארצנו. עוד לא נבראנו, עוד לא נוצרנו. איפה אברהם חטא? מפני חטאינו גלינו מארצנו? הגלות הראשונה, שאמורה להיות שורש הגלויות, היא בכלל לא קשורה למושג של מפני חטאינו גלינו מארצנו. משמע שנושאת בתוכה איזשהו סוד עמוק הרבה יותר ממעשינו, שלא קשור לבחירה החופשית שלנו. למעשה, מי שקורא את פרשת לך לך עם לב רגש, כשהוא מגיע לברית בין הבתרים, הוא בוכה יחד עם אברהם אבינו. ומי שלא בוכה שם לא קרא את הפסוקים. מה קורה שם? הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם בחרן, ראיתי אותך, בחרתי בך, אני אומר לך בוא, לך אל ארץ, שיתברר שהיא ארץ כנען, ותקים לך גוי שיקרא בשם השם, ושדרכו יתברכו כל משפחות האדמה. אז אברהם אבינו, קול קרא והלך, הלך אחרי הקול האלוקי בשמחה, רון בלב, ועשה את המסע הגדול, הגיע לארץ כנען, וטוב, יש שם קשיים, קשיים סבירים, בצורת, רעב, ו... אירועים כאלה ואחרים, בגדר הנתפס. ופתאום, והיא החושך ועלתה היה, ופתאום הקדוש ברוך הוא אומר לו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. רק רגע, מה קרה? אימה, חשיכה גדולה נופלת עליו, בוודאי. הרי זה לא הייתה תוכנית. למה שלא נקים את הגוי בצורה טבעית, מתוך התפתחות, בתוך ארץ כנען? מה פתאום צריך את השבירה הזאת? על מה ולמה? עכשיו, אנחנו בעצם התקרבנו לשאלה שהרבה פעמים אנשים שואלים בלב, ומתביישים לשאול בפה. מה הקטע הגדול שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שהוציא אותנו מצרים? הרי הוא הכניס, וזה, אז הוא הוציא אותנו, הוא הכניס אותנו. זאת אומרת, בעצם זה עבדים היינו לפרעה במצרים, כי הקדוש ברוך הוא שלח אותנו משם, ועכשיו הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו, אז ברור, הוא הכניס אותנו, שהוא הוציא אותנו. זאת אומרת, אנחנו חייבים להבין שהירידה למצרים קשורה לסיפור הרבה יותר רחב. והיא כנראה קשורה אל מה שמתרחש בעבר הנהר. מה זה עבר הנהר? אנחנו נפגשים את עבר הנהר פעמיים בהגדה. פעם אחת פה, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ואז מביאים את סיפור יציאת מצרים של יהושע. בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, מאז ומעולם. תרח, פתאום אנחנו מוזכנים בתרח. בהמשך ההגדה אנחנו עוד פעם, זה יתחיל עוד פעם, כשיספרו את סיפור יציאת מצרים בעצמו, לא יתחילו אותו במצרים, אלא יגידו לנו, ארמי עובד אבי, ויזכירו לנו עוד דמות, אמנם מתקופה אחרת, אבל עוד דמות של עבר הנהר. מה יש בעבר הנהר? תשובה, עבר הנהר זה ערש התרבות הקדומה, שהיא בעיני התורה עוד לקדמה התרבות של מצרים. מצרים זה ה-New Age של העולם העתיק. יש לפני כן את התרבות העתיקה של העולם העתיק, זה התרבות של אור ושל בבל, ושם נכנס הסיפור של מגדל בבל, ושם נכנס הסיפור של המבול. וכל אחד שקורא את התנ"ך באוזניים קשובות, רואה איך סיפור השעבוד במצרים מתכתב ישירות עם שני סיפורים. עם סיפור בבל, הרי חומר ולבנים, שעם ישראל עובד במצרים, מתקשרים ישר לאבא נלבנה לבנים, ראיהם הלבנה לאבן, והחמר היה להם לחומר של מגדל בבל, של דור הפלגה, וזריקת התינוקות ליאור מתקשר ישירות אל המבול, שלא נדבר על התיבה של נוח ועל התיבה של משה. ומי שעושה את הקישור הזה, כמובן זה האר"י הקדוש. ואומר האר"י הקדוש, שוודאי זה נכון לבוא ולומר, שמפני חטאינו גלינו מארצנו גם על הגלות של מצרים. אבל לא מה שאתה חושב, החטאים של עם ישראל, אלא מפני הירידה שהייתה לעולם בימי המבול ובימי דור הפלגה. אבל כמובן שהירידה שהייתה לעולם בימי המבול ובימי דור הפלגה, היא לא התחילה מימי המבול, אלא מתי זה התחיל? כמובן, מחטא אדם הראשון. זאת אומרת, וכך, בכתבי הארי, זה ידוע, מפורסם, שנשמות ישראל ומצרים, הן בעצם קשורות אל הנשמות שהאדם הראשון לא הביא אחרי החטאו, חטא אדם הראשון. ולכן בעצם ברור שהסיפור של גלות מצרים הוא לא מתחיל בירידת עם ישראל למצרים, אלא הוא קשור לסיפור של הירידה של העולם מאז בריאתו. זאת אומרת שהעולם בעצם נמצא בתוך מיצרי מצרים מחטא אדם הראשון. רק שעם ישראל הוא נועד לעצור את תהליך ההידרדרות, והוא בעצם משקף ביצירתו את המקום שבו נמצא העולם, המקום הנמוך, שהוא יגיע אליו אחרי חטא אדם הראשון. אבל למעלה מכך, בעצם בריאת העולם זה הירידה למצרים. חטא אדם הראשון, אמנם אדם הראשון היה אדם שבחר לחטוא, אבל ברור שחטא אדם הראשון נבע מהיכולת שלו לחטוא. והיכולת שלו לחטוא נובעת מכך שהעולם נברא. כלומר, מכך שהעולם ירד מעולם האצילות, מיותו אצל השם, אל תחתית עולם העשייה. זאת אומרת, שעצם בריאת העולם פירושה שהקדוש ברוך הוא מסתתר. והשיקוף הזה של בריאת העולם, הוא משתקף במציאות גלות עם ישראל למצרים. למה? כי מה זה עם ישראל? זה הנשמה. כנסת ישראל זה הרסיס האלוקי שיש בתוך העולם. ואיכן נמצאת כנסת ישראל? בתוככי מיצרי מצרים. זאת אומרת, זה מה שכתוב, גוי מקרב גוי. כלומר, הגוי, כנסת ישראל, היא בתוך הקרביים, המאיים, שזה החלק הכי נמוך בחיים, בתוך הקרביים של מצרים. מצרים היא האומה ששוכחת את שם השם. היא התרבות המשוכללת שמשכחה את שם השם. ובתוך תוכיותה, גנוזה הנשמה האלוקית, כנסת ישראל. המצב הזה של גלות מצרים הוא המצב המשקף את מציאותה של הבריאה. ולכן יציאת מצרים זה לא רק הצלה של עם ישראל, אלא זה פתיחת הדרך החדשה של העולם. שהעולם הזה שהוא נברא, הוא לא פשלה, הוא נברא דרך רצון השם. כלומר, הוא עתיד להפך לגלות את שם השם. בתחילתו בהעלמה, וסופו בגילוי. וכל התהליך של העלמה היה עד הרגע של יציאת מצרים. ויציאת מצרים נפתח פתאום הדרך החדשה, ולכן סיפור יציאת מצרים הוא לא סיפור קצר של עבדים היינו לפרעה מצרים, אלא בעצם מתחיל מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, כי בכלל כל מהות העבודה זרה הייתה איך שאנשים הגיעו לטעות באמונה, זה נובע בעצם המושג של הבריאה. הערכתי, ולכן, כמו שאמרתי, אני עוצר עכשיו את ההקלטה הזאת, ושלח לכם אותה, בצירוף צימוק קטן של סיום מהלך ארבע הבנים, ובעזרת השם, מי שעוד שורד, ניפגש מחר. בוקר טוב, והשם הטוב, שלח רפואה שלמה, לא רק לעם ישראל, כמו שכרגע אמרנו, אלא גאולת ישראל היא קשורה לגאולת כל הבריאה כולה. בוקר טוב.